פרשת השבוע, פרשת צו, הפרשה השנייה של ספר ויקרא. ניקח את אחד הנושאים מתוך ריבוי הנושאים שמופיעים בפרשה, וגם בעניין הזה נראה איך בעזרת השם אפשר לראות דבר שהיה לכאורה בבית המקדש, ובעזרת השם נזכה לראות את זה בבית המקדש השלישי, איך הדבר הזה קיים בליבו של כל יהודי כיום. זאת אומרת, איך אפשר היום לחיות את ענייני בית המקדש, בכל אופן את הפרט הזה שעליו דיברנו בשבוע שעבר על נושא הקורבנות בכלל, אז היום אנחנו בעזרת השם נראה פרט נוסף מעניין שקשור לקורבנות, איך אפשר לראות את זה בחיי היום יום של כל אחד ואחד. אנחנו נדבר מתוך כלל הנושאים שמופיעים בפרשה. נראה בתחילת הפרשה יש לנו ציווי מיוחד, זו גם מצוות עשה בתורה, המצווה שמדברת על ההדלקה של האש על המזבח בכל יום. נקרא את לשון הפסוקים בפרשה. הפסוק בפרשה אומר כך: זאת תורת העולה. התורה פותחת את הסדר איך צריך להיות ההקרבה והפעולות שקשורים לקורבן עולה על המזבח. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. מדובר כאן על האש שנמצאת דלוקה על המזבח. האש הזו, כפי שרואים כאן מריבוי הביטויים בפסוק, שהיא חוזרת שוב ושוב, היא אומרת על מוקדה על המזבח. פסוק אחר כך כתוב, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה. מהם ריבוי הביטויים של היקידות של האש על המזבח? אז כאן מופיע בגמרא שמריבוי הפסוקים, ולא זה הנושא המדויק שנלמד עליו היום, אבל להזכיר אותו קודם כל באופן כללי, מריבוי הפסוקים בפרשה שמדברים על האש על המזבח ועל המוקד שהיה על המזבח, אז כדאי להזכיר שהמזבח היה לו כמה מערכות של עץ, של עצים. באופן כללי היו שלוש מערכות של עצים על המזבח. הייתה מערכה אחת גדולה שהיא הייתה נמצאת במרכז המזבח, והמערכה הזו שהייתה נמצאת על מרכז המזבח, כתוב שעליה היו מקריבים את כל הקורבנות, את קורבן התמיד ואת כל שאר הקורבנות, ומסתיים בקורבן התמיד שהקריבו בין הארבעים. דרך אגב, בנוסף לכך שהיו על המזבח עצים באופן קבוע כל הזמן, היה מצווה מיוחדת שפעמיים ביום, לפני הקרבת התמיד של הבוקר וכמו כן לפני הקרבת התמיד של בין הארבעים, היו הכהנים צריכים להוסיף עוד שני גזרי עצים בודדים על המערכה הקיימת, וזה לומדים מהלשון של הפסוק, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר. המשפט הזה מדגיש לנו שהכהן היה צריך להוסיף בבוקר עצים, לשון רבים, מיעוט רבים שניים, לפחות שני גזרי עצים. אז זה מערכה אחת גדולה שהייתה על המזבח, קבועה בעיקר בשביל ריבוי הקורבנות שהיה על המזבח. בנוסף לכך כתוב שהיה עוד מערכה נוספת, מערכה שנייה, יותר קטנה, גם עצים שדלק שם אש. מה הייתה המטרה של המערכה הזו השנייה? זה כדי, הרי ידוע שבבית המקדש היו מקטירים כל יום קטורת, היה צריך אש. מאיפה לוקחים כדי להקטיר את הקטורת? האש היה חייב להיות מהמזבח, אז הייתה מערכה של עצים מיוחדת, לא בשביל להקריב עליה קורבנות כאלה ואחרים, אלא הייתה מערכה של עצים מיוחדת שממנה היו לוקחים אש עבור הקטורת. מערכה שלישית של עצים, לא היה עליה שום דבר, לא היה שם מערכה של עצים, לא בשביל לקחת ממנה, לא בשביל לשים עליה, אלא מכיוון שכתוב בפסוק אש תמיד תוקד על המזבח, אז הייתה מערכה אחת שהיא הייתה דלוקה על המזבח באופן תמידי כדי לקיים את הפסוק הזה, אש תמיד תוקד על המזבח. אם כך, היה לנו שלוש מערכות של עצים על המזבח, שלושתם דלקו בהם, דלקה בהם האש, לכל אחד היה מטרה אחרת. המערכות הללו שהיו צריכים להיות דלוקים על המזבח, והפסוק הרי אומר אש תמיד תוקד על המזבח, מה לומדים מהדגש תמיד? אומרים על כך בתלמוד הירושלמי שהמילה תמיד, מה היא באה להדגיש? היא באה להדגיש שלושה דברים. תמיד אפילו בשבת. זאת אומרת, אפילו ששבת זה לכאורה יום קדוש בדרך כלל ידוע שאסור להדליק אש בשבת, אבל בבית המקדש על המזבח היה צריך להיות תמיד האש גם בשבת. אבל היה צריך, אמרנו, להוסיף עצים כל יום. וגם בשבת היו מקריבים את קורבן התמיד. גם בשבת עשו פעולות. עוד מעט, מה שאתה אומר כרגע, אמרת דבר מאוד נכון, עוד מעט נרחיב בזה למה התכוונת שהאש הייתה דלוקה מעצמה, אבל קודם כל נראה את סדר הדברים וניגע בזה עוד מעט. אז אם כך, אמרנו שמה המילה תמיד מדגישה לנו? תמיד אפילו בשבת. דבר נוסף כתוב בתלמוד הירושלמי, מה למדים מהדגש של המילה תמיד? תמיד אפילו בתומה. אפילו אם חלילה יש מצב של תומה ולא יכולים כרגע בכלל אולי להקריב קורבן או מה שלא יהיה, אש תמיד. הדבר השלישי הוא הכי מפתיע. כתוב אף במסעות. אפילו במדבר. כשמדובר בבית המקדש בירושלים, המזבח עומד קבוע במקום, אז אין בעיה, תמיד דולקת בו האש. כאשר עם ישראל היה במדבר, והמשכן היה נודד לפי הציווי האלוקי ממקום למקום, אז היה זמן שהיו מקפלים את המשכן, מקפלים את הכלים, ונוסעים עד שיהיה להם סימן איפה לעצור. בזמן המסע, היו מחשפים את כל הכלים בכיסויים מיוחדים. היו כיסויים מיוחדים שיצרו אותם, קראו להם בגדי השרד, כדי לחסות את הכלים. המנורה היה לה את הנרתיק שלה, וכל דבר היה לו את הנרתיק שלו. גם המזבח היה מתכסה בנרתיק שלו, וכך היו מובילים אותו. על פי ההיגיון, לכאורה, בזמן המסע, יש גם אש על המזבח, הרי זה סגור, זה מחוסה. כתוב בגמרא, זה מופיע גם ברש"י על התורה, שהיו לוקחים כלי, קוראים לזה פסחתר, פסחתר זה כלי נחושת גדול, וסוגרים על האש שעל המזבח, מכסים את המזבח בנרתיק, והאש בפנים דולק. תשאל איפה החמצן, איפה... עוד מעט נדבר על איזה סוג אש זה היה, כבר לא יהיה לך שאלה. אבל כך כתוב, אש תמיד, תמיד, אף במסעות. בכלל, אם אתה שואל איך, הפלא, אם אתה כבר שואל, הוא לא רק במסעות. הפלא הוא גם בחניות. למה? מכיוון, יש מדרש מאוד מעניין במדרש תנחומה, על פרשת ויקרא, סליחה, על פרשת תרומה. כתוב במדרש ככה, אשר רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה, המזבח, ממה הוא עשוי? החומר, ממה הוא עשוי? אדמה זה החלל שממלאים אותו עם אדמה. אבל ממה הוא עשוי? מעץ, עצי שיטי. הציפוי שלו ממה? מנחושת. המזבח החיצון הרי נקרא מזבח הנחושת, בגלל הציפוי. שואל משה רבינו, ריבונו של עולם, האם האש לא תשרוף, תחלה את הציפוי ותשרוף את העץ, ולא יישאר לו מזבח ולא נחושת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל המזבח אני ציוויתי לעשות. את הנחושת, את העצים, אני ציוויתי. מי ציווה, מי בכלל קבע שאש שורפת? הקדוש ברוך הוא קבע שאש שורפת.
אז איך?
אבל הוא גם קבע שיש מצב, יש מקום, שזה לא שורפת, ואז תראה שהנחושת לא תבער, העצים לא יישרפו, ואין לך מה לדאוג. כך, מה אמרנו? שיש לנו כאן את המזבח, יש לנו את המערכות, למדנו על המערכות, והסברנו שהאש היא אש תמיד, כמו שדיברנו תמיד גם בתומה, גם בשבת וגם במסעות. עכשיו יש כאן תוספת מאוד מעניינת. האש היא, כפי שקודם הזכרת, האש לא רק הייתה מכוח העצים שהכהנים מביאים ומדליקים ומוסיפים ומטפלים בזה מדי יום. כתוב שהייתה אש שירדה מן השמיים. הייתה אש שמימית שהייתה נמצאת על המזבח כל הזמן. אש שירדה מן השמיים, והיא בכלל לא הייתה אש טבעית, אש אלוקית. ובנוסף לכך שהייתה אש אלוקית שירדה מן השמיים והיא הייתה כל הזמן, וזה גם תשובה לשאלה איך האש לא קבע במסעות, אש אלוקית, לא מדובר על אש שיש לה את התנאים הטבעיים שהוא צריך חמצן והוא צריך עצים, אש אלוקית. אפילו יש תיאור מעניין שבזמן שלמה המלך בבית ראשון, אז כתוב בגמרא במסכת יומא שהאש הזו שירדה מן השמיים היה לה גם צורה, פשוט צורה כמו אריה. כתוב היא רבוצה כאריה, הייתה כמו אריה על המזבח, אש בדמות אריה, והיא לא מעלה עשן. ניסים גדולים, זה אש אלוקית. ביחד עם זה שהיא אש אלוקית, היו צריכים כל הזמן להביא גם אש עם עצים ולהדליק ולהוסיף. וזה כשלעצמו פלא, שעוד מעט נדבר על כך, אם האש יורדת מן השמיים, למה צריך את האש אנחנו נוסיף? הרי כמה שאנחנו נוסיף אש גשמית משלנו, זה לא בערך לאש האלוקית שבאה מן השמיים. אז מה לא מספיק האש שבא מן השמיים לחלות את כל הקורבנות ולעשות את כל הפעולות? למה הוא צריך? עוד מעט נדבר על זה. אבל לפני זה יש כאן באמת דבר מעניין עם ההלכה הזו, שהאש צריכה גם לבוא מכוח הכהנים ולא להסתפק באש שיורדת מן השמיים, שמעניין שאנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא על הסיפור מעניין, הכואב, התרוש ביור של בני אהרון שמתו בתוך החגיגה הגדולה של הקמת המשכן. ביום השמיני הכהנים, בני אהרון הכהנים מתו, נדב ואביהו. יש כמה הסברים למה הם מתו. אחד ההסברים כתוב, כי הם הורו הלכה בפני משה רבם. איזה הלכה הם הורו? מתי ש... היה צריך להדליק, היה צריך להקריב את הקורבן, באו נדב ואביהו ואמרו, משה, ההלכה אומרת שלא צריך להסתפק באש שקיימת כרגע מן השמיים, צריך גם להביא אש משלנו. אמנם זו ההלכה, אבל מכיוון שהם פסקו את ההלכה בפני משה רבם, ויש איסור לתלמיד להורות הלכה בפני רבו, זה עצמו גרם להם שהם עלו באש בלהבה השמיימה. זה דרך אגב, ונדבר על זה עוד בעזרת השם, מה הרעיון של המעשה הזה, אבל זה רק להביא את ההלכה שבאמת לא מספיק באש שיורדת מן השמיים, צריך גם להביא אש מלמטה. למרות שבהיסטוריה היו לנו כמה וכמה מאורעות של אש שירדה מן השמיים בלי מעשה אדם. מתחיל מהסיפור של קין והבל בתחילת התורה, מסופר שמה ששניהם קין והבל הביאו קורבנות. כתוב בפסוק, ואישה השם, הקדוש ברוך הוא פנה להבל, לקורבן של הבל ולא לקין. מה פירוש ואישה? כתוב שמה, ירדה אש ולחכם מנחתו. זאת אומרת שיש אש שירדה מן השמיים. נדלג רגע לסיפור האחרון שאנחנו מכירים על אש שירדה מן השמיים, אש מימית עם אליהו הנביא. אליהו הנביא בהר הכרמל עם נביאי הבעל, עם הוויכוח הידוע מה קורה, ואז קם, כולם צעקו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, מה קרה? ירדה אש מן השמיים ואכלה את המים הרבים ששפכו שם. היו בהיסטוריה הרבה מקרים של אש שירדה מן השמיים. גם בבית המקדש, מדי יום ביומו, זה לא באופן ככה מציינים, אצל הבל, אצל אליהו הנביא, מדי יום ביומו, במשך שנים, מאות שנים, ירדה אש מן השמיים, והיא גלקה כל הזמן. ולמרות זאת, היה חובה וצורך להביא גם אש בידי בשר ודם. מה הרעיון של האש בידי בשר ודם? אנחנו בעזרת השם נראה עוד מעט את ההיבט החסידי הפנימי לדבר, אבל קודם כל נראה איך מסתכלים על הדבר בהיבט בפשטות הדברים. יש לנו הרבה ספרים שמדברים על זה, למשל ספר החינוך, שהוא עובר על כל מצוות התורה לפי סדר הפרשיות של התורה. כשמגיע לפרשת צו, פרשת השבוע, בספר החינוך מביא במצווה, הוא מפרט את המצווה של הדלקת אש על המזבח, אז כמו שדרכו בכל מצווה להביא את ההלכות של המצווה, להביא גם את הרעיון שעומד מאחורי המצווה. ואז הוא מביא דבר מאוד מעניין, הוא כותב ככה, ידוע שהקדוש ברוך הוא עושה הרבה ניסים, אבל הוא בדרך כלל מסתיר את הניסים שלו. הוא עושה אותם באופן כזה שיהיה נראה כאילו שזה טבעי. עד כמה שאפשר, נכון. עד כמה שאפשר שהדברים יהיו טבעיים. למשל, הוא אומר, ניקח את אחד הניסים הגדולים, קריאת ים סוף, נס גדול, אז כתוב שזה היה כאילו בהתלבשות של רוח קדים, עזה כל הלילה, שדחפה את המים וקרה את הים. כמובן שזה היה נס למעלה מן הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא משתדל בדרך כלל להלביש את הניסים בתחפושת טבעית. אומר ספר החינוך, ומזה העניין ציוונו להעביר אש במזבח, אף על פי ששם יורד אש מן השמיים, כדי להסתיר הנס. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יראו בעיניים גשמיות כל הזמן אש מן השמיים, אז זה אומר, תבשימו כל יום עצים, תבירו אש, להסתיר את הנס, למרות שהאש קיימת גם בלי זה. ככה מסביר ספר החינוך. אז זה הרעיון למה בפועל ציווה הקדוש ברוך הוא את העניין הזה. אבל אנחנו פה בשיעור מנסים ללמוד את הצד הפנימי, הצד הרעיוני שעומד מאחורי המצווה. אז קודם כל בואו נבין מה זה בכלל אש על המזבח בנפש. אחר כך נראה מה זה אש מן השמיים ומה זה אש בידי בשר ודם. קודם כל, מה זה המזבח? מה זה המזבח בגוף האדם? מה הוא כנגד המזבח? כתוב שהמזבח זה הלב. ליבו של יהודי זה המזבח. כמו שבבית המקדש היו שתי מזבחות, מזבח החיצון ומזבח הפנימי, גם בליבו של יהודי יש את הרובד החיצוני, מה שנקרא חיצוניות הלב, ויש את פנימיות הלב. פנימיות הלב זה נקודת הלב הפנימית, שנקרא נקודת היהדות הפנימית. יש שתי רבדים בלב, בהתאם לשתי המזבחות שהיו בבית המקדש. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה זה הלב, מה זה המזבח, מה זה נקרא אש על המזבח? אש על המזבח זה נקרא כפשוטו. מה זה אש?
אמונה.
בגשמיות, מה זה אש? כשאתה רואה אש.
התלהבות.
התלהבות.
אמונה.
חום.
חום.
חיות. יהודי צריך לקיים תורה ומצוות עם אש. עם חיות. שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים, צריכים לעשות עם אש. מה זה נקרא עם אש? ניקח לדוגמה. כל אחד משלושת אלה. תורה. מה זה נקרא תורה בלי אש? ומה זה תורה עם אש? אם יהודי לומד תורה כי כתוב, יש מצווה, תלמוד תורה. כתוב והגית בו יומם ולילה, הוא כבר גם יודע שאם אתה לומד קצת ביום, קצת בלילה, קיימת את המצווה. אז הוא מבחינתו מה שנקרא מסודר. כתוב לקיים, קיימתי. אבל אם יהודי לומד תורה עם אש, מה שנקרא כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך. אם הוא לומד עם אש, אז כל רגע פנוי הוא לומד, וכשהוא לומד, הוא לא רק לומד למען למלות את המשימה הנוכחית, הוא לומד עם כל החיות שלו, הוא לומד עכשיו תורת השם, הוא חי, הוא עושה אש על המזבח. אותו דבר גם בתפילה. יש תפילה להגיד את המילים, צריך להגיד את המילים. יש תפילה מה שכתוב בפרקי, סליחה, במסכת ברכות, שהתפילה לא צריכה להיות כבר, אלא התפילה צריכה להיות תחנונים. יש אדם שיודע מתפללים, כי כתוב בשעה זו זה שחרית, בשעה זו זה מנחה, בשעה זו זה ערבית. אז הוא מתפלל לשעון, או שהתפילה זה תפילה של זה עבודה שבלב, הוא מתפלל עם כל הלב, עם כל החיות. אותו דבר במצוות צדקה, לתת עם כל האש, התלהבות. אם יהודי עושה את הדברים בהתלהבות ובחום ובאש, זה דרך אגב קיום מצוות מחיית עמלק. קראנו בשבת שעברה פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה קרירות, אשר קרחה בדרך. מה זה אשר קרחה בדרך? עמלק מקרר כל דבר. הוא רואה שיהודי מתלהב במשהו אלוקי, אז עמלק מיד מקרר אותו. אם רוצים לעקור את עמלק, אין דרך אחרת. תהיה כל הזמן חם. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אסור לחבות את האש אף פעם. אתה מחבה את האש, מיד לרגע אחד קיבית את האש, עמלק נכנס פנימה. יש אמרה מאוד מאוד יפה, הוא גם מופיע גם ביום יום, שאמר המגיד ממזריץ לאדמור הזקן על הפסוק הזה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. הוא אמר לו כך, יש לא, לא זה דברים שהם לא, שלא צריך לעשות אותם, דברים שהם לא בסדר. מה צריך לעשות ללא? תכבה, צריך לחבות אותם. איך אפשר שהלא תכבה? איך אפשר לחבות את הלא? איך אפשר לחבות את השלילה? איך אפשר לבטל את המלאק? אש תמיד תוקד על המזבח. אם יהיה לך בלב אש תמיד, התלהבות תמידית בקיום תורה ומצוות, אז לא תכבה. תוכל לחבות את הלא. תוכל לחבות את כל העניינים. ושם יש ביטוי מעניין, ביום יום כתוב, שאדמו"ר הזקן אמר לו, סליחה, המגיד אמר לאדמו"ר הזקן, לך יש תפקיד לחבות לא גדול. יש איזה לא גדול שאתה בכוח החסידות שתביא תוכל לחבות את הלא הגדול. אתה צריך לדאוג שיהיה אש תמיד בעוצמה כזו, כדי שהיא תוכל לחבות את הלא הגדול ולבטל אותה. זה הנקודה הבסיסית שיהודי צריך לזכור. חיות, התלהבות. היו פעם חסידים שידעו את תורת הבעל שם טוב, שכל דבר שיהודי רואה או שומע הוא צריך ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. והם הלכו, זה היה ביום קר השלגים עוד לא הפשירו, היה קרח, כל הנערות, במיוחד במקומות קרים, הנערות פשוט הופכים להיות לגושי קרח. הם ראו שעומד גוי וחורט על הקרח צורה של צלב. החסידים אמרו, הרי מכל דבר צריך ללמוד הוראה בעבודת השם. מה אפשר, מה אנחנו כחסידים יכולים ללמוד הוראה בעבודת השם מזה שגוי עומד וחורט צלב על הקרח? אמר חסיד אחד לחברו, יש כאן לימוד גדול. כשנהיים קרקע קרח, אפשר אפילו לעשות צלב. ואם אתה רוצה שלא יהיה חלילה צלב, אז תדאג שיהיה חום, שלא יהיה קרירות. כי קרירות מביאה את הנפילה הכי גדולה. צריך להיות אש תמיד. חום והתלהבות מבטל את כל הבעיות. בוודאי, נכון? שאיך הוא יפשיר? שיהיה חום. שיהיה יותר חום, אז הוא יפשיר. זה בעצם כל מה מחזיק את הלא, את השלילה, הקרירות, המלק. ויהודי צריך לדעת שהמזבח, הלב חייב להיות כל הזמן עם אש, ולכן צריך כל הזמן ללבות את האש. היה מצווה כל בוקר וכל ערב לשים שני גזרי עצים על המזבח. לא להסתפק שאתמול היה לי חום והתלהבות, ויש על המזבח עדיין עצים מאתמול, אז בואו נמשיך על ההתלהבות של אתמול. כל הזמן תשים עצים חדשים, כל הזמן תחפש דרך חדשה איך להליב מחדש את הלב. כי אם אתה לרגע תהיה במנוחה, הלא יתעורר.
אז צריך שיהיה גם כן לשכת עצים פרטית.
בוודאי, בוודאי. אין ספק.
שיש לו בלשכה, מאיפה לשאוב.
בוודאי, נכון. בוודאי, עוד מעט נראה מה זה הלשכת עצים הזו שמשם לוקחים.
יש לך קשר לקופת החדש?
גם את זה שתורמים כל בוקר צריך לעשות בחום ובהתלהבות. זה כהכנה לתפילה, כתוב שיש כמה הכנות לתפילה, ואחד ההכנות החשובות זה נתינת צדקה, שהיא מסייעת לעורר את הלב, את החום. אין ספק, זה חלק מהדברים, זה חלק מהסגולות שמסייעים לדבר. אבל הכותרת היא לשמור על החום, לשמור על הגחלת, שהיא כל הזמן תהיה בצורה בעוצמה. מסופר שהיו פעם חסידים של הבעל שם טוב, ישבו והמתינו לבעל שם טוב. וככה זה סיפור שהרבי הקודם סיפר אותו באחת ההתוועדויות בשם האדמור הצמח צדק. סיפור מדהים. ישבו והמתינו לבעל שם טוב. והבעל שם טוב נכנס, צריך שיהיה אור. והיה להם נר אחד בודד. העניות הייתה גדולה והדוחק רב. נר אחד בודד היה להם בקושי ככה שדלק. והבעל שם טוב היה רוצה אור. הוא אהב אור. הרבה אור, ולא היה להם. נכנס הבעל שם טוב, ורואה שיש נר אחד קטן, והוא רצה שיהיה הרבה אור בחדר. אז הוא אמר לתלמידים שלו, שיצאו החוצה, זה היה בתקופת הקרח, שיש מרוב קור, יש כל מיני נטיפים של קרח, שקיימים, הוא אומר, תתלשו כמה נטיפי קרח, תעמידו על השולחן ותדליקו. וכך היה. הם שמו, והקרח בער כנר. ככה היה, זה היה, אתם חושבים אותו, היו ניסים גדולים. ואז הבעל שם טוב דיבר על כך שזה לא סתם משחק, איזה גימיק, איזה נס. לא רק רצה להראות את כוחו האלוקי, שהוא השתמש באיזה שם קבלי והצליח להדליק את הקרח. אלא בעצם זה כל הרעיון של החסידות. לקחת את הקרחונים ולהדליק אותם. לחמם. הלב יכול מפעם לפעם נהיה קרחון. אז צריך אש תמיד תוקד על המזבח. כל הזמן תדליק אש, ובכוח החסידות אפשר גם את הקרח להדליק. אם הולכים בדרך, אם הולכים מלשכת העצים, את הכוח שיש, אז מצליחים לפעול את זה בצורה נכונה. עכשיו, אנחנו נחזור לשאלה ששאלנו קודם. שלכאורה, אם יש לנו אש שיורדת מן השמיים, מה הצורך באש שאנחנו מביאים? מה זה מיותר? כמה אש שיהיה מן השמיים זה תמיד יהיה יותר טוב, יותר מוצלח, יותר חזק, יותר אלוקי, לא כזה. לעומת זאת האש שאנחנו נביא, זה אש גשמית שיש לה תנאים, היא צריכה חמצן, היא צריכה כל הזמן להציץ אותה. יש לכאורה חסרונות, אז מה המטרה באש הזו? על פי הקדמה שהסברנו, מה זה בכלל אש? על המזבח, על הלב? עכשיו נבין מה זה נקרא אש מן השמיים, ומה זה נקרא אש, שזה נקרא בלשון החכמים, להביא אש מן ההדיות, אש מהאדם הרגיל. אז כתוב ככה, כל יהודי יהיה מי שיהיה, אתה יהודי, יש לך אש שיורדת כל הזמן מן השמיים. לא משנה מי ומה, נקודת היהדות אצל כל אחד קיימת. אמרנו את זה לא מזמן בתניה, בסיום פרק י' א' בתניה, שמדבר על רשע ורע לו, שנמצא ברמה הכי נמוכה, אז שם הוא אומר שגם רשע ורע לו, שלכאורה ניצוץ האלוקי שבו לגמרי נעלם, אז מה הוא מסיים את הפרק? הוא נעלם לעיניים, אבל הוא קיים. הוא מביא שם הוכחה של 10 יהודים שיושבים יחד, השכינה שרויה ביניהם, גם אם יהיו 10 רשעים גמורים. זאת אומרת, יש לכל יהודי את נקודת היהדות. בדרך כלל זה כבוי, לא כבוי, נסתר. לא רואים אותו. מתי הוא בדרך כלל יבוא לידי ביטוי? בדרך כלל כשיגיע איזה ניסיון שפתאום מתעורר אצל יהודי, הרצון הפנימי שאתה יהודי, וזה מתעורר לו איכשהו. בדרך כלל זה אפילו, למדנו גם זה בתניה, שאפילו יהודים פשוטים, מה שנקרא קל שבקלים, מגיעים לניסיון קשה, אתה רואה פתאום הם מתעוררים, הם עומדים בניסיון, מאיפה זה בא להם, הם לא למדו, הם לא ידעו, אף אחד לא לימד אותם לפני זה, לכאורה מעצמם, אומרים לו, זה לא מעצמם, יש אש מן השמיים, והיא כל הזמן קיימת, והיא כל הזמן פועלת, בעת הצורך היא פורצת. זה לא מספיק אבל. אם אנחנו נשאיר רק את הרמה הזו של אש מן השמיים, מה החיסרון? אמרנו, זה אש אלוקי, יש לו באמת מעלה שהיא לא נכבדת אף פעם, אבל יש לו חיסרון. הוא לא שורף את כל המערכת. יש את הלשון הידוע שגנב בפתח המחתרת, קורא לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, ענייני, אתה יכול להגיד, אלוקה דמאיר ענייני, יכול לשים דקה, בקופת דקה, שבעזרת השם הוא יצליח, יש לו אמונה, אבל הוא לא מרגיש את הקונפליקט בין האמונה שלו לבין הגניבה שלו. למה? כי האש הפנימית הזו שבגללה הוא מאמין, היא לא שורפת את כל המערכת. המערכת יכולה להיות מנוונת, מקולקלת, ויש אש שדולקת. הוא גונב, הוא עושה לא יודע מה, והוא עושה את זה עם האש, שהוא מתפלל שיהיה לו סיוע. זה המעלה באש האלוקית שהיא לא קבעה אף פעם. אבל החיסרון שלה, שהיא נשארת אלוקית, היא לא חודרת לכל המערכת ולכל הפרטים, היא לא חודרת לשכל, לרגש, למחשבה, הדיבור ומעשה, היא לא עוטפת אותך לגמרי. אבל אם אתה תביא אש משלך, מה זה אש משלך בעבודת המזבח? פשוטו, הכי קל, הולכים ללשכה, לוקחים שני גזרי עצים, שמים על המזבח. אש משלך בעבודת השם, מה זה נקרא? שאתה מתחיל ללמוד, להתבונן, כמו שלמדנו בתניה אתמול בפרק י"ב, ללמוד, להתבונן בגדלות השם, להעמיק, להשקיע. תביא משהו משלך. אז אמנם זה יהיה קטן, כי כמה השקעת, כמה שאתה הבנת, אתה תביא בשתי גזרי עצים קטנים. וזה אש שהיא עוד מעט יכולה לחבא. אם אתה לא תלבא אותה, היא תחבא. אבל כל זמן שהיא תדלק, היא תדליק את כל המערכת. אם אתה תשקיע משלך, אז זה לא ילך לך ביחד גם לגנוב וגם. אם אתה מחליט להשקיע ולהיות בן אדם, ולהתחיל ללמוד, ולהתחיל להתבונן בגדלות השם, לדעת מה נדרש ממך, אז אתה מתחיל לשנות את האורח החיים שלך. אתה מתחיל להיות יותר אמיתי, יותר רציני, יותר מקפיד, יותר מאדר במצוות. זה המעלה באש שבאה מלמטה, על האש שבאה מלמעלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בפרשה ואומר לנו, אש תמיד תוקד על המזבח, תמיד תביא אש משלך. אל תסתפק אף פעם ותאמר, יש אש מלמעלה, מה אתה צריך את האש שלי? האש מלמעלה היא בסדר, היא קיימת, אבל האש שאתה תביא משלך, יהיה לה עוצמה הרבה יותר מורגשת מהאש האלוקית שהיא קיימת אבל לא מורגשת. עכשיו נחזור למה פתחנו, מה שכתוב בתלמוד הירושלמי, שלומדים מהמילה תמיד שלושה דברים. אמרנו תמיד אפילו בשבת, תמיד אפילו בתומה, תמיד אפילו במסעות. מה הרעיון בדבר? יבוא יהודי ויגיד, אני בבחינת שבת. ברמה גבוהה, מה זה שבת? שבת זה יום שאין לך בעיות, אין לך עיסוקים בענייני חול, אתה כולך קודש. נתק מהעולם. האם גם בשבת אני צריך להדליק אש? להיות בהתלהבות? אני הרי בן כוחו אלוקי. אז אני יכול לשבת רגוע, בנחת. מי אומר שאני צריך גם בשבת בהתלהבות? עצם השבת היא כבר מספיקה. תפילין לא, כי יש אות אחרת. אבל
יש מלמעלה.
האם אפשר להסתפק בה מלמעלה ביום שבת? או שגם בשבת צריך שיהיה אש. אתה צריך לדאוג להביא אש גם בשבת, להדליק אש. מה זה נקרא להדליק אש? להתלהב, לקיים תורה ומצוות בחיות. בא תלמוד ירושלמי ואומר, תמיד אפילו בשבת, גם אם אתה אלוקי וקדוש ואתה צדיק ואתה מקיים ואתה מנותק מהעולם, אם אתה תהיה קריר בקיום, אז הלא יקום ויהיה והמלאק ייכנס ויכול להיות נפילה. גם בשבת צריך להיות אש. אחד הדוגמאות, אחד ההוכחות למצווה שהם מקיימים מתוך אש, זה הידור במצווה. אתה יכול לקיים את המצווה ולעשות מה שחייבים. אתה יכול לעשות את אותו מצווה בהידור. אתה יכול לקנות תפילין. להגיד כמה עולה תפילין שהם קשרים. כשקשר, אני לא מחפש קשר. קשר עולה לך כך וכך, זה בסדר. אתה יכול להגיד, אבל אני רוצה שהתפילין יהיו מהודרים, עם כל הפרטים, עם כל ההידורים ההלכתיים שקיימים בתפילין, קלף מהודר, בית מהודר וכולי, יש בזה. אדם שמשקיע בהידור, מה זה אומר? שיש לו חיות במצווה, הוא לא עושה את זה. ככה בכל מצווה, גם בשבת, תעשה את זה בהידור, בחיות, בשמחה. זה נקרא תמיד אפילו בשבת. בא תלמוד הירושלמי ואומר, עכשיו בוא נלך ונרד לקצה התחתון. תמיד אפילו בתומה. יבוא יהודי ויגיד, אני נמצא לא בשבת, אני בתומה. אני נמצא ברמה נמוכה, בקושי מקיים משהו, לא מקיים כלום. נמצא במצב של נפילה, של פריקת עול מלכות שמיים, לא כלום, לא שייך לכלום. מה אני שייך להתלהבות? אומרים לו, אפילו בתומה. אתה מקיים כרגע משהו שהתחלת, תעשה את זה עם חיות ועם התלהבות. אל תגיד, אם אני בתומה, אז ההתלהבות לא שווה, ומה אני עושה צחוק, או אני עושה רושם על מישהו. תעשה אש גם בתומה. כי אם אתה תכניס אש אפילו בתומה, אז כמו שאמר המגיד ומזריש לדמור הזקן, לא תכבה, לאט לאט התומה תכבה, הלא תכבה והקדושה תתרומם. זה נקרא אש אפילו בתומה. ויש גם אפילו במסעות, יש כל מיני מצבי ביניים בין התומה לשבת, יש כל מיני מסעות, עליות וירידות, בשפה היומיומית, מה שנקרא תחלופות מסבי רוח ותחלופות של מקום וכל מיני סיבות חיצוניות שהם מפריעים לך, לא עוזרים לך. אש תמיד. אין מצב שאתה יש לך הנחה, אתה יכול להיות בלי האש. אף פעם אסור לתת למלאק להיכנס אפילו לא לדריסת רגל קלה. אם אתה מכניס אותו בדריסת רגל קלה, יש קרירות מסוימת, אדישות, זה הדבר הכי גרוע, שאין תקנה לאדישות. האדישים יותר גרועים מהצועקים נגד. כשיש לך מישהו שצועק נגד, לפחות הוא צועק נגד, סימן שמשהו בוער בו, אז יש עם מי לדבר. יש כאן חיות, אז אנחנו נסביר לו שהוא טועה בכיוון שיכנס לדרך הנכונה. אבל מי שאדיש, לא מעניין אותו, סתם אדיש, קר, לא אכפת לו מכלום, זה הכי גרוע. הקרירות זה תכלית הנפילה. זה התכלית, זה המלאק. אין מצב שיהודי יכול להרשות לעצמו להיות בקרירות, בנפילה, באדישות. מזה צריך להיזהר, וזה המסר המרכזי של הנושא של הפרשה, על העניין הזה של האש, של הגחלת, שיהודי צריך להדליק, שיהודי צריך לשמור עליה כל הזמן, לשמור על הגחלת, מה שרגילים להגיד, לשמור על הגחלת פירושו, לשמור, ללבות את החיות, את האנרגיה, כל הזמן, בכל מצב, ואם נעשה את זה בצורה תמידית, אז האש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, זה יביא את ההצלחה המלאה, זה יביא את הרצון האלוקי המושלם, שיהודי צריך ורוצה, זה מה שיהיה. האמת שזה לא רק כשמדובר בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו זה אותו דבר. ובלשון המשנה, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אב לבנו, בין אנשים, בין אחד לשני. תמיד יש מושג שנקרא אהבת ישראל, ואהבת לרעך כמוך. אז יש את האהבה הקיימת, קיים כבר, נו, זה כבר, כמו שאומרים, זה רוטינה קיימת. אף פעם אסור להכניס את החיים למצב של שגרה, וזה כבר שגרתי, זה כבר... אש תמיד תוקד על המזבח. אם אתה רוצה שהחיים היהודיים יהיו בצורה נכונה, אז כל תחום שהוא קשור לתורה ומצוות, אם זה ואהבת לרעך כמוך, בדיוק כמו ואהבת את השם אלוקיך, זה צריך להיות באופן של אש תמיד, תמיד בחיות אמיתית ובשמחה אמיתית. כי השמחה, כמו הפתגם הידוע, ששמחה אולי זה לא מצווה, אבל לאן ששמחה יכולה להוביל, אף מצווה לא יכולה להוביל. זה פתגם ידוע, ודאי. לפעמים גם הופכים את הפתגם, שמחה גדולה להיות במצווה. אבל השמחה זה לא אחד מהתרי"ג המצוות. למה היא לא אחד מהתרי"ג המצוות? כי היא יותר מכל התרי"ג המצוות. היא המובילה את כל התרי"ג המצוות. היא העיקר של הכל. כמו הפתגם הידוע של הארי הקדוש, שדמור הזקן מביא את זה בפרק חבב בתניה, על המילים תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, שכתוב בתוכחה, שכל התוכחה באה כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, אז הארי הקדוש מסביר לא לפי פשוטו של דברים. שם הוא מסביר כפי שאנחנו, אם אנחנו מצטטים רק את המשפט הזה, ככה אז מבינים מה הארי זל מתכוון להדגיש, שיהודי קיים את כל המצוות, אבל אם הוא לא עבד בשמחה, הוא מקבל את כל התוכחה. שמחה זה האנרגיה שקיימת בכל דבר. וזה חלק מאוד מאוד חשוב. האש תמיד תוקד על המזבח. צריך כל הזמן לשים לב לאש, לראות איך מגינים עליה, איך מוסיפים את השני גזרים האלה בבוקר ובין הארבעים, כל הזמן להתלהב ולהליב. אם נעשה את זה בצורה נכונה, אז בעזרת השם, הלא תהיה תכבה, המלאק, נחריט את זרו של המלאק, שהמן הוא מצאצאיו של המלאק, כמו שידוע שהמן נקרא המן האגגי, קוראים להמן האגגי כי הוא מזרע אגג. אגג היה המלך של המלאק בתקופת שמואל הנביא, שאול שהרי לא הרג את אגג. אגג הוא מזרע המלאק שהוא היה בזמן משה רבנו. זה הכל אותו שושלת שעוברת מדור לדור, אבל לא צריך לדע לחפש רק את המלאק הפיזי ולראות שיש איזה גוי שנמצא פה או שם ונגיד הנה זה המלאק, זה המן. אנחנו צריכים לדעת שלפעמים יש איזה המלאק קטן שמסתובב איתנו ובתוכנו. האדישות הקטנה והקריאות הזו, נעקור את המלאק מתוכנו, אז גם זה יעקור את המלאק הגשמי כפשוטו, כי לעקור את המלאק כפשוטו ואת המלאק כפשוטו אנחנו לא יכולים לעשות היום. מבחינה הלכתית, תורנית ומעשית, אי אפשר היום לעשות את זה. אבל את המלאק הקיים אצל כל אחד, זה חובה לעשות את זה בכל יום ובכל עת. בעזרת השם נקווה שנצליח לעשות את העבודה בצורה נכונה ובצורה נכונה.